טוב, בפעם הקודמת הצעתי הסבר למה בהלכה יש מעמד מסויג, נקרא לזה כך, לענייני נסתר, לקבלה, למיסטיקה וכדומה. טענתי הייתה שהבעיה היא לא שיש לנו חשש שמה זה לא נכון, אולי כי יכולות ליפול שם טעויות, כי לא כולם מבינים בזה, היה מקום להגיד שזה, יש איזשהו חשש שיש פה טעויות, אולי זה לא ממקור מוסמך, כן, זה לא משהו שעובר בחזית רחבה כמו המסורת ההלכתית. אבל אני הצעתי שזה לא בגלל העניין הזה, גם אם זה לגמרי נכון, כיוון ש... מיסטיקה, כן, או קבלה בהקשר היהודי, הגדרתי את זה כמשהו שהוא במהותו סובייקטיבי, הוא לא נגיש לבני אדם, לציבור הרחב, אלא רק לבן אדם מסוים שיש לו איזושהי, לא יודע מה, אינטואיציה רוחנית, חריזמה רוחנית, אז כיוון שכך אין לדברים האלה מעמד הלכתי, זאת בעצם הייתה הטענה. ולכן אמרתי שיכול להיות שבזה גם יכול להסביר למה אצל המקובלים הם לא מתנהגים כמו שהמגן אברהם והבית יוסף כותבים, שכאשר יש סתירה בין הנגלה לבין הנסתר, אז הולכים אחרי הנגלה, הם הולכים אחרי הנסתר. ואמרתי שלאור ההסבר הקודם, יכול להיות שאפשר להבין את זה, כי לשיטתם זה באמת לא מיסטיקה. מבחינתם זה שיקולים שנגישים להם, והם הגיעו למסקנה המסוימת הזאת, ולכן מבחינתם זאת מסקנה לחלוטין תקפה ולגיטימית בהקשר ההלכתי. רק מי שמבחינתו זה לא נגיש אליו, אלא הוא רק יכול להאמין למישהו אחר שאומר לו את זה, אז מבחינת אחד כזה, הדבר הזה הוא מיסטיקה, ולמיסטיקה אין מעמד, אין מעמד הלכתי. נתתי לזה כל מיני דוגמאות, כן, שהזכרתי את הגמרא שם על רבי מאיר, כן, שלא פסקו הלכה כמותו, כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו. ואמרתי שלכאורה זה הפוך להיגיון, כי אם הוא כל כך חכם שחבריו, אם הם חולקים עליו, כנראה פשוט לא הבינו אותו, אז לכאורה צריך לפסוק הלכה כמותו, זו סיבה כן לפסוק הלכה כמותו. גם אם אני חולק עליו, כנראה שאני טועה והוא צודק. הטענה שלי הייתה שלמרות שסביר יותר שרבי מאיר צודק מאשר אני, אבל מבחינתי, אני הרי לא סובר כך. אני לא השתכנעתי. עכשיו, למרות שאני יודע שזה שלא השתכנעתי זה מחמת חולשתי, כן, אני קטן לעומת רבי מאיר, אבל בסופו של דבר אני לא אמור לפסוק הלכה לפי, רק בגלל שאני מאמין לרבי מאיר. למרות שמוצדק להאמין לו, אבל לא בגלל שלא מוצדק להאמין לו, כי זאת לא דרכה של ההלכה. ההלכה אמורה להיות משהו פומבי. משהו שנגיש לכולם, משהו שאפשר לשכנע אחד את השני, משהו שאנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו, לבדוק אותו ולהגיע למסקנה. ואם יש משהו שיכול להיות שהוא מאוד נכון, אולי אפילו יותר נכון ממה שאני חושב, אבל הוא לא נגיש לי, דורשים ממני לקבל את זה רק כי מישהו אמר ואני אמור לקבל את דבריו או להאמין לו, זאת לא דרכה של ההלכה. זאת הטענה. אז זה מה שהסברתי בפעם הקודמת, ואני רוצה קצת להמשיך היום, להראות את זה מאוד מאוד היבטים. מישהו הזכיר את זה גם בשיעור, אחרי זה במייל מישהו שלח לי, וכן, זה בתוכנית. אני אדבר עכשיו באמת על המאמר שלי מפרשת מקץ, של מידה טובה, כי שם אני מדבר קצת על המעמד ההלכתי של חלומות. ובסופו של דבר אני ארצה לטעון שהמעמד ההלכתי של חלומות הוא המעמד ההלכתי הנמוך של חלומות, יש ויכוחים עד כמה נמוך, אבל הוא נמוך, לא נובע דווקא מהחשש שאולי החלום לא נכון, כמו שדיברתי קודם, אלא מעצם העובדה שזה לא משהו פומבי, אלא זה משהו סובייקטיבי. בואו נראה את זה קצת יותר בצורה מסודרת. בגמרא, כן?
לפי הטענה שהקבלה התפתחה, לא יודע, התפתחה, אבל כאילו בא לרבים הרבה יותר מאוחר מההלכה של הפשט, של הזה. זה לא עניין שזה, זה לא התקבל כי אנשים, זה חדש פה, זה משהו שלא, לא למדו אותו, לא ידעו אותו בזמנו?
לא הבנתי. זאת אומרת, לא ידעו אותו בזמנו.
לא, אולי המעמד של המעמד ההלכתי של הקבלה, הוא לא התקבל, הוא לא השתרש, לא רק בגלל שזה נגיש או לא נגיש, בגלל שהוא בא הרבה יותר מאוחר מההלכה הפשוטה הסטנדרטית.
משמעות תנאיות.
הבנתי שהקבלה התגלתה.
הן יותר מאוחרות מהתלמוד.
סליחה?
יש מימרות אמוראיות ותנאיות בזוהר. זה יותר מאוחר מהתלמוד. כן. גם בגמרא.
לא, אבל הזוהר בעצמו
התפתח. לא הבנתי. גם בהלכה הנגלית.
הזוהר בעצמו לא התפתח.
יש מוקדם, יש מאוחר. גם בנסתר זה ככה. אין איזה הבחנה זמנית ברורה בין הנגלה לבין הנסתר.
אני לא יודע, כמו שכמה שם אני יודע, כי מקובל לחשוב שהזוהר התגלה בהרבה יותר מאוחר מאשר התלמוד.
ספר הזוהר נערך מאוחר. בסדר, אבל יש בתוכו מקורות תנאים ואמוראים. יש מקורות של נסתר, חיבורים קבליים קדומים, יש כל מיני. ספר הבאיר, לא יודע מה, כל מיני כאלה. טוב, מיוחס, אתה יודע, יש ויכוחים תמיד עד כמה היחוסים האלה מדויקים, אבל יש שם ספרים קדומים. הנקודה היא לא כרונולוגיה. גם בהלכה, אגב, יש דברים שהתחדשו מאוד מאוחר, מה, ההלכה לא כולה התחדשה
בסיפור. לא, כשיטה, כשתפיסת כשיטה, כראיית העולם, כאילו, איך להתנהל.
וההלכה, לא נראה לי שיש סדר זמנים בעניין הזה. אפשר להתפקח, עוד פעם, מה מקורו של הזוהר, עד כמה זה אמין, אני לא יודעת מה, או הקבלה, לא יודעת כזוהר. אבל לא, אין פה סדר זמנים מוגדר, ובוא נגיד, ודאי וודאי שהחכמים המסורתיים, לא חוקרים של היום, הם חשבו שגם הזוהר הוא קדום. זה שהיום אנחנו חושבים לא ככה, בסדר. אבל אם אתה שואל למה אנשים לא קיבלו את סמכותה של הקבלה כאשר היא מתנגשת עם ההלכה נגלית, נדמה לי שקשה לתלות את זה במסקנות מחקריות של ימינו, או של ה-100-200 שנה האחרונות. לכן לא נראה לי, הסיבה הזאת לא סבירה בעיניי, וכמו שאמרתי קודם, יש הסברים, ההסברים המקובלים הם שזה לא מוסמך אולי, לא עבר ביקורת כל כך, כי זה מקובלים, זה בסך הכל עובר בזרם צר, מסורת בחזית צרה, כל הדברים עשו את זה. אני מנסה להציע תזה שנובעת מההגדרה שהצעתי למה זאת מיסטיקה. לכן הקדמתי את כל ההגדרה וכל הדיונים הראשונים. הטענה שלי שמתוך עצם ההגדרה הזאת, התוצאה של מעמדה של הקבלה בעולם ההלכה מתבקשת, היא יוצאת מתוך ההגדרה. זה לא צריך פה להניח עוד הנחות. וזה מה שאני מנסה עכשיו להראות, שיש לטענה הזאת שמימדים אזוטריים, סובייקטיביים, אין להם מעמד הלכתי, או יש להם מעמד נמוך יותר בהלכה, יש מקורות שונים גם בלי קשר לקבלה. זאת אומרת, זה שזה אופייה של ההלכה, אפשר לראות את זה בעוד מקומות. לאו דווקא בהקשר הקבלי.
אז... אוקיי.
מה?
אמרתי, אוקיי, תודה.
אוקיי, אז לגבי, אני רוצה לדבר קצת על החלומות, כי גם שם נדמה לי שרואים עיקרון דומה. מה בנדרים, מה בנדרים מביאה, דף ח', אמר רב יוסף, נידו בחלום, צריך 10 בני אדם להתיר לו. ואז מתחיל דיון מי זה העשרה, דתנו הלכתה, מתנו ולא תנו, לא משנה, זה כבר דיונים מי זה העשרה, מי הם העשרה האלה, אוקיי? אז מדברים על שמתה בחלום וכו'. אז מהגמרא כאן, וזה אגב נפסק להלכה, מהגמרא כאן, כן, תראו ברמב״ם, מי שנידו בחלום, אפילו יודע מי נידהו, צריך 10 בני אדם ששונים הלכות להתירו מנידויו. וגם השולחן ערוך, שלמד א', פוסקים את זה להלכה. עכשיו, פה לכאורה נראה שיש מעמד הלכתי לדברים שקורים לי בחלום, כמו דברים במציאות, כמו מישהו שמנדים אותו בחיים, במציאות, אותו דבר קורה כאשר נידו אותו בחלום. כן, אז נראה שהמעמד של אירועים שקורים בחלום, הוא מעמד כמו, כמו אירועים רגילים. אבל יש פה, אני לא אכנס לכל המקורות בהקשר הזה, יש גם נדר בחלום ונידוי בחלום וכולי, על נדר יש ויכוח, על מי שנדר צדקה בחלום, אבל אני רק אעיר שיש דיון, וזה באמת מהפוסקים, זה לא תמיד ברור, עד כמה המעמד של הנידוי הזה הוא מעמד מחייב. זאת אומרת, זה שצריך 10 שיתירו לו את הנידוי, זה נפסק להלכה. האם אני אמור להתייחס אליו כמנודה? מישהו אחר חלם, נידו אותו בחלום. אני אמור להתייחס אליו כמנודה? בפשטות לא. הוא צריך התרה. אגב, יש מקומות שבהם נראה שהוא צריך התרה כדי להרגיע אותו. כי בן אדם צריך להירגע, שהוא לא יחשוש כל הזמן לנידוי הזה. לא שבאמת יש פה איזשהו נידוי תקף שדורף הליך הלכתי של התרה. אבל אפילו אם נגיד שכן, את זה אני כמעט לא מצאתי. מי שיגיד שגם האחרים אמורים להתייחס אליו כאילו שהוא מנודה.
שכם יודעים.
אה?
שכם בכלל יודעים. מה, הוא תפרסם עכשיו? אתה נדעת אותי בחלון, מה?
הוא מספר להם.
טוב.
ספר להם שנידו אותו בחלום. זה בשאלה, אז הוא צריך, הרי הוא לוקח 10 כדי להתיר לו, נכון? לעשרה האלה הוא מספר. אז העשרה האלה לפני שהם התירו לו, הם אמורים להתייחס אליו כמנודה.
אוקיי.
לא, אני ראיתי פעם מישהו שרוצה לטעון את זה, אבל נדמה לי שבפיסה הפשוטה משתמע שלו. אז מה הצורך הזה להתיר את הנידוי, אם הנידוי הזה במקום הכל לא רלוונטי? יש הלכות על מנודה בעצמו. זה כן כתוב. שההלכות שלו כמנודה כן חלות עליו, אבל אחרים שהתייחסו אליו כמנודה, זה בפשטות לא נראה שחייבים. אז את ההתרה צריך אולי כדי להוריד מעצמו את הנידוי הזה, ואולי סתם כדי להרגיע אותו, ולא באמת מסיבות הלכתיות ממש.
הנידוי, הנידוי בחלום, בדרך כלל הנידוי הוא תוצאה של איזו סטייה, התנהגות לא, זה, עכשיו,
מה?
הוא גם צריך להאמין שהוא עשה את זה, למרות שהוא יודע שהוא עשה את זה?
ולכן נידו אותו.
כן, אבל הוא צריך להאמין שהוא עשה את מה שהוא עשה, או שרק בחלום?
לא יודע, מי אמר שאמרו לו על מה מנדים אותו, אין לי מושג.
אז מה, סתם אלה, בדרך כלל מודיעים לי מ...
אני לא יודע מה עושים החבר'ה האלה שמופיעים אצלו בחלום, אם יש בכלל חבר'ה כאלה. אבל הוא קיבל נידוי בחלום, אין לי מושג אם אמרו לו שם על מה הנידוי, ומה בדיוק היה שם, בסדר, אני לא, זה, נידו אותו, זה הכל, לא, הוא לא מוצא, אפילו אם הוא לא מוצא, מסתכל אחורה ומחפש על מה, כן, על מה ולמה, הוא לא מוצא, לא משנה, אבל אם נידו אותו, אז הקדוש ברוך הוא, כן, הדיון שם בא על החלום, כן, או מישהו, מי זה אותו אחד שמנדה אותו בחלום? אגב, יש מקורות שמשתמע שזה הוא עצמו, בעצם תפיסה מאוד מודרנית של חלומות, כן, של פרויד. בעצם הבן אדם מגלה דברים שהם בתוך עצמו, שמופיעים אליו בחלום. בעצם הוא עצמו, איפה רואים את זה? אצל אלה שמיישמים את זה, למשל על נדר. כשאני נודר בחלום, אז יש כאלה שרוצים ללמוד מהגמרה הזאת, שגם זה חל. עכשיו, כשאני נודר בחלום, ברור שאף אחד לא יכול לנדור במקומי. אם הנדר הזה חל, פירוש הדבר שאני נדרתי אותו. אוקיי? כשאני נודר בחלום, זה בעצם אומר שאיפשהו בתוכי, כן, בתת מודע שלי, אני נדרתי. נכון שזה לא מודע, אני לא מודע לדברים האלה, אבל איפשהו בתוכי, כנראה היה תהליך כזה. זאת בעצם הטענה. והדבר הזה אולי תופס בתור נדר, זה מחלוקת ראשונים, אבל יש ראשונים שתופסים, זה הנדרש בשם הזה. בכל אופן, אז אני אומר, זה לא ברור עד כמה יש פה בכלל מעמד פומבי, לא נראה שיש, מעמד הלכתי יותר, מקומות אפשר לראות שכן, זאת אומרת שהוא צריך להתייחס אליו כמנודה, ואולי, אולי זה אפילו זה לא, אלא רק פשוט כדי להרגיע אותו מהדברים האלה. זה כמו תענית חלום. מישהו מזועזע מהחלום, אז הוא עושה תענית חלום, בעצם המטרה היא, יש כאלה שמסבירים שזה כדי שחרר משהו אמיתי, יצא עליו איזשהו משהו. אבל בפשטות נראה לי שתענית חלום באה להרגיע את הבן אדם. זאת אומרת, אוקיי, תעשה תענית חלום, זה הוקוס פוקוס ההלכתי שמאפשר לאנשים שמתרגשים מהחלומות שלהם להירגע. טוב, בכל אופן הזה, זה לגבי נידוי בחלום, ושימו לב שנידוי זה באמת משהו, וזה הנקודה שחשובה לי, זה משהו שלפחות בהקשר של הגמרא כאן, נראה שזה משהו שהוא בעיקר במישור הסובייקטיבי. דבר ההשלכות. זאת אומרת, הציבור כנראה לא אמור להתייחס אליו כמנודה. יכול להיות שהוא על עצמו צריך לנהוג כמנודה, יש דינים על מנודה. אבל הציבור זה לא נראה שצריך להתייחס אליו כמנודה, זאת אומרת, יש פה איזושהי הלכה שהיא הלכה סובייקטיבית. אוקיי? אולי אני אקדים אפילו את המאוחר, יש, איפה מוצאים דברים כאלה? למשל, יש שני כללים הלכתיים, שאם חושבים עליהם קצת, אז נדמה לי שזה בעצם מאוד דומה למה שתיארתי כאן. הודעת בעל דין, ושווי הענף שחתיך די איסור. הודעת בעל דין פירוש הדבר שבא בן אדם, ומודה שהוא חייב לפלוני כסף. אז הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ולכן הוא חייב לשלם. אבל במקום שחב לאחריני, אז אין הודעת בעל דין. הודעת בעל דין לא תקפה. במקום שבו ההודעה מטילה איזה שהן חובות על אנשים אחרים, לא רק עליו עצמו, זה לא הודעת בעל דין. זה לא מחייב.
גם לא על החלק של עצמו?
מה?
גם לא על החלק של עצמו?
זה שאלה מעניינת. בפשטות גם על החלק של עצמו לא. אבל זה, זאת שאלה יותר ספציפי, צריך להיכנס יותר לסוגיות בשבילה. יש הסברים שאומרים למה במקום שחב לאחריני, ההודעה בעל דין לא מועילה, בגלל שאם הוא חב לאחריני, על מה מבוסס ההיגיון של הודעת בעל דין? בן אדם לא סתם מחייב את עצמו, אם הוא מודה שהוא עצמו חייב, כנראה שזאת האמת. הבן אדם לא ישקר כדי לדפוק את עצמו, אוקיי? אבל אם הוא דופק אחרים, אז כן יש חשש שאולי הוא משקר. יכול להיות שמין תמות נפשיים פלישתים. אני מוכן אפילו לחייב את עצמי, ובלבד שהפלוני הזה ייפגע גם כן. ולכן מתעורר אצלנו איזשהו חשש, כן, בקשר להודעה הזאת, ובמקום שחב לאחרים, אז ההודעת בעל דין לא תקפה. אני רוצה לטעון אחרת. יש איזה ראיות, אני רוצה לטעון אחרת, אני רוצה לטעון שהודעת בעל דין, כל התוקף שלה הוא תוקף במישור הסובייקטיבי. כי הודעת בעל דין זה במקום שבו אין ראיות אחרות לפני בית הדין, אלא רק ההודעה של הבעל דין עצמו. אבל ההודעה של הבעל דין עצמו היא בעצם עניין סובייקטיבי, הוא עצמו יודע את האמת, אבל היא לא נגישה לנו. אנחנו לא, אין לנו ראיות בלתי תלויות. כל מה שאנחנו יכולים זה להאמין לו, אוקיי? וכיוון שכך, בעדות הרי, עד הוא הרי לא יכול להיות, כי הוא בעל דבר. אז אין לו מעמד שעד הרי מהווה ראייה אובייקטיבית. אז אם בית הדין אף פעם לא יודע את האמת מצד עצמו, באים עדים ומספרים לו מה היה שם. אבל עדים נתפסים כראייה אובייקטיבית. כי עדים מספרים לך מה הייתה שם הסיטואציה, כפי שהיא נראתה לעיניו, כפי שהיא נראתה לעיניו של כל אדם שהיה נמצא שם. אוקיי? אבל במקום שבו הבן אדם עצמו מספר לך מה היה, האדם עצמו אין לו מעמד של עד, הרי הוא בעל דבר. אין לו מעמד של עד. אלא מאי? הוא נאמן מסיבות סובייקטיביות, זאת אומרת, הוא עצמו הרי לא ידפוק את עצמו, ולכן די ברור שהוא לפחות משוכנע שזאת הייתה המציאות. אם אתם זוכרים, גם הזכרתי בקשר למיגו, שהראיה של מיגו שונה מכל הראיות האחרות, כי הראיות הרגילות זה ראיות לגופו של עניין, ומיגו זה ראיה לגופו של אדם. כן, השוויתי את זה למצב שבו באים שני עדים ואומרים, פלוני לא משקר אף פעם. האם זה עדות של שני עדים שתכריע את הדין? בפשטות לא. העדים צריכים להגיד על הדבר, לא על האדם. צריכים להגיד, הייתה הלוואה, לא הייתה הלוואה, אבל לא על האדם. עדים שמעידים על האדם, לא כן לא מאמין להם. לכי עדים שמעידים על האדם, זה לא, זה עדות לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין. מה שאנחנו צריכים זה לדעת האם, מה הייתה המציאות. עכשיו, מיגו במובן הזה הוא חריג. כי מיגו זאת ראיה לכך שאני לא משקר. אבל זה לא אומר מה הייתה המציאות. לדוגמה, דיברתי על זה, אם אני מדמיין, בדדמי, מה שנקרא בגמרא, אז מיגו כמובן לא יעזור. כי מיגו רק אומר שאני ודאי לא משקר. אבל אם אני לא מתכוון לשקר, פשוט אני באמת חושב שזאת האמת, רק אני טועה, אני מדמיין. אז מיגו לא יסייע בשום צורה. המיגו רק מוכיח שאני לא משקר, אבל הוא לא אומר לי מה קורה לגופו של דבר, לא לגופו של אדם. אז מיגו הוא באמת ראה חריגה, לכן באמת מיגו להוציא לא אמרינן. שימו לב, למה מיגו להוציא לא אמרינן? המיגו לא יכול לפגוע בממון שנמצא אצל מישהו אחר. כי זה בעצם כבר משליך על השלכות לאנשים אחרים, אוקיי? דברים שהם סובייקטיביים, שהם לגופו של אדם, הם רלוונטיים לאדם עצמו. הם לא יכולים להשליך השלכות על גורמים אחרים. זה לא לגמרי מדויק, כי מיגו להחזיק, גם זה בסך הכל פוגע במישהו אחר, כי עובדה שאני צריך את המיגו, בלי המיגו הוא היה מצליח להוציא ממני את הממון. אבל עדיין, זה בסופו של דבר, זה ממון שנמצא אצלי, זה לא נוגע לרשותו של אחר באופן בוטה לפחות. אני לא מציג פה איזושהי תזה חדה, אני מנסה להראות כיוון מחשבה. אני חוזר להודעת בעל דין. אז הודעת בעל דין בעצם אומרת שהאדם עצמו לא סביר שהוא משקר. כי בן אדם לא משקר כדי לדפוק את עצמו, במובן הזה זה מאוד דומה למיגו. גם הודעת בעל דין זה בעצם סוג מאוד חזק של מיגו, אם חושבים על זה. מה זה הודעת בעל דין? אני אומר, אני חייב לך 100 שקל. תאמין לי, כי יש לי מיגו שיכולתי להגיד לך שאני לא חייב. הייתה לי טענה טובה יותר שהייתה מביאה אותי למצב משפטי עדיף. אז אם אני טוען את הטענה החלשה יותר, ששמה אותי מצב משפטי פחות או ירוד יותר, אז אתה מאמין לי. כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר את הטענה העדיפה. כשחושבים על זה כך, אז הודעת בעל דין זה בעצם סוג של מיגו. כן, במקום לדפוק את עצמי, יכולתי לזכות את עצמי. זה כמובן זה מיגו עקום כזה, אבל בעצם אני מנסה להראות שגם זאת ראיה לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין. זאת ראיה שאני לא משקר. זה לא אומר מה קרה שם במציאות. אז בעצם הטענה שהודעת בעל דין כמאה עדים, זה כמאה עדים כל עוד אני מדבר על עצמי. אבל זה לא יחשב כמאה עדים כשזה נוגע למישהו אחר. כן, יש ויכוח בין הקצות לרשב"א, מה קורה בקידושין. כששני בני הזוג מודים שהיו קידושין, בלי עדים. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז אם הם מודים, זה לא בממונות, לא משנה, זה מעמד אישי. אבל הם מודים, אז אם שניהם מודים, זה כמאה עדים דמי. במיוחד לגבי האישה, כי האישה, הבעל זה לא נורא, אבל כשהאישה מודה, אז היא בעצם כאילו דופקת את עצמה, כי היא אוסרת את עצמה על העולם. האדם שדופק את עצמו, זה הודעת בעל דין. אוקיי? אז לכן, לכאורה, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אבל התפיסה הזו הם קצת מחלוקת, הקצות והרשב"א לא משנה כרגע, אבל הטענה, יש כאלה שאומרים, זה חייב להכרינה. למה זה חייב להכרינה? כי אם מאמינים לה שיש את איש, אז היא אסורה על אחרים. אבל זה מאוד מוזר, הטענה הזאת. בגלל שברור שהיא הרי יכולה לסרב לכל אחד שיקדש אותה. אף אחד לא יכול לקדש אותה בעל כורחה.
אז אם לא, היא אבל אחותה אומרת... לא יכולה להתחתן... אחותה לא יכולה להתחתן לזה שאמרה שיתחתנו.
זה משהו אחר, אבל לא שאחרים לא יכולים לקדש אותה. זה שאחרים לא יכולים לקדש אותה, היא בכל כך יכולה לסרב להם, זה בין כל כך הכוח שלה. אתה צודק שיש פה איזשהו חב להכרינה אחר לגבי קרובותיה. שקרובותיה, נגיד, לא יכולים להינשא לבעל הזה. לדוגמה. אוקיי? בכל אופן, אז יש כאלה שמסבירים שזה חב להכרינה, ולכן ההודעת בעל דין לא עובדת. ההנחה היא ש... בעצם יש פה הנחה שאם הייתה פה הודעת בעל דין, תקפה, אם זה לא היה חב לאחריני, אז היה מועיל גם לקידושין. זה נקרא כמו קידושין בפני שני עדים. אבל התפיסה המקובלת היא לא כזאת. התפיסה המקובלת היא שזה לא יעזור, גם אם זה לא היה חב לאחריני, הודעת בעל דין זה לא עדים במובן המלא. זה לא יכול להיות עדים לקיום הדבר בקידושין. למה לא? לפי איך שאני אומר עכשיו, זה מאוד ברור למה לא. בגלל שזה לא באמת עדים. יש איזו עוצמה כמו עדים לכל ההשלכות שנוגעות אליי. לא בגלל החב לאחריני והחששות שאולי אתה בא לדפוק מישהו. אלא כי הלכה שהיא במהותה סובייקטיבית, כמו דעת בעל דין, ההשלכות שלה גם הן יכולות להיות רק על הסובייקט, שהוא בעצם מקור ההלכה הזאת. רק עליי עצמי. בכל מקום זה נוגע למישהו אחר, בלי קשר להגדרות של חב לאחריני. בכל מקום זה נוגע למישהו אחר, זה לא רלוונטי. אני לא מוכן לקבל הלכות שהן במימד סובייקטיבי, ביחס לאנשים אחרים, אלא רק ביחס לבן אדם שהוא המקור הסובייקטיבי לדברים האלה. אותו דבר שווי הענף שחתיך די איסורה. שווי הענף שחתיך די איסורה, זה כאשר באה אישה ואומרת, אני אשת איש. זאת אומרת, היא לא מעידה על ה... היא לא מהווה עדות על הקידוש. היא אומרת, התחתנתי בפני שני עדים. קדשתי בפני שני עדים. אבל אף אחד לא יודע מזה, והעדים לא קיימים פה, אבל היא מודה שזה היה, זאת הייתה הסיטואציה. אוקיי? אז במצב כזה אנחנו אומרים, שווי הענף שחתיך די איסורה. מה זאת אומרת? אז היא עצמה ודאי לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. כי היא עצמה טוענת שהיא אשת איש. למישהו אחר מותר להתחתן איתה. הוא לא צריך להתרגש מהאיסור שהיא קבעה על עצמה. אבל לה אסור לעשות את זה. לה אסור להתחתן איתו. נגיד, אם באה אישה, נגיד, אם יש שני עדים על, על, על חתיכה מסוימת שהיא חתיכת בשר כשר, ובאה אישה, ואומרת, או לא אישה, אלא גם גבר, לא משנה, מישהו, בא ואומר, הבשר הזה הוא טרף. חזיר. אוקיי? אז הוא עצמו אסור לו לאכול את זה, למרות שיש שני עדים שזה קשר. למה? אם תשאלו את הבית דין, האם זה קשר או לא, מה הבית דין יגיד? קשר.
קשר.
אבל הוא שווי הענף שחתיכה די איסורה. שווי הענף שי, כן? חתיכה די איסורה. זאת אומרת, הוא... קבע איסור על עצמו, והוא מחויב לעמוד בזה. אז דין שווי ענף שחתיכה די איסורה, בהגדרה זה דין סובייקטיבי. וכבר הרבה אחרונים, כן, הקצות, לב, מפורסמים, שמשווים בין הודעת בעל דין לבין שווי ענף שחתיכה די איסורה. כן, אגב, גם בהודעת בעל דין. נגיד שאני מודה שאני חייב, שאני, נגיד, אתה תובע ממני הלוואה, ואני מודה, לביתי ולא פרעתי. בסדר? עכשיו באים שני עדים ואומרים, לבית ופרעת. אז מה בית הדין יפסוק? יש שני עדים שההלוואה נפרעה. מבחינת בית הדין ההלוואה נפרעה. אבל כיוון שאני הודיתי שלא פרעתי, אז אותי יחייבו לשלם. למה? הרי מבחינת הבית דין, אם תשאלו אותם, ההלוואה נפרעה. יש להם שני עדים שההלוואה נפרעה. נכון. אבל אתה חידשת על עצמך בהודעת בעל דין שאתה חייב. לא פי שאנחנו מאמינים לך שזאת האמת. מאמינים עוד פעם, לא במובן האובייקטיבי, במובן המשפטי. במובן המשפטי אנחנו לא מאמינים לך, במובן המשפטי ההלוואה נפרעה. אבל כיוון שאתה הודעת שהיא לא נפרעה, הודעת שאתה חייב, אז אתה חייבת את עצמך, אתה צריך לשלם. מה עם אחרים, אם יהיה מישהו אחר שיהיה תלוי בשאלה האם ההלוואה נפרעה או לא נפרעה? לכל עניין אחר ההלוואה נפרעה. יש שני עדים שהיא נפרעה. רק לגביך עצמך, אנחנו מתעלמים מהעדים ואומרים, אז תפרע אותם. כן, יש את המקרה המפורסם של הודעת בעל דין, כן, שבא מישהו ותובע אותי ואומר, תחייב לי 100 שקל. אני אומר, לאדם. לאדם, מה פתאום, לא לביתי שום דבר, לא לביתי ממך שום דבר. באים שני עדים ומעידים שלוויתי. זאת אומרת, כן, כן, אבל פרעתי. כן? לא עוזר. למה? כי מי שכל האומר לא לוויתי, כי אומר לא פרעתי. זאת אומרת, שאם אתה אומר לא לווית, בתוך זה גם נאמר שלא פרעת. זה שודעת בעדין שלא פרעת. עכשיו פה, הרי יש שני עדים שאומרים שלוויתי. ואתה עצמך הודעת מכללה שלא פרעת. אתה חייב לפרוע. יותר מזה. אם העדים שבאים ומעידים על ההלוואה, או עדים אחרים, או אותם עדים, לא משנה, הם יגידו, כן, הוא לווה, אבל הוא גם פרע. והוא אומר, לא לוויתי, לא היו דברים מעולם. אנחנו נחייב אותו לשלם. פורש בגמרא, נפסק גם להלכה. כל האומר לא לוויתי, כי אומר לא פרעתי. אז זאת אומרת שיש עדים על זה שהוא פרה, אבל הוא מודה, ושוב פעם, מודה מכללה, הוא בעצם אומר לו על דברים מעולם, לא שהוא מודה שהוא לא פרה. הוא טוען בכלל, לא חייב לך כלום, לא הייתה הלוואה. אבל מי שאומר שלא לוויתי כאילו אמר לא פרעתי, אז בעצם יש פה הודעת בעל דין שהוא לא פרה, יש שני עדים שאומרים שהוא פרה. אבל כיוון שהוא מודה שהוא לא פרה, מחייבים אותו לשלם. אבל כמובן, זה רק ביחס אליו, לא ביחס לאף אחד אחר. יותר מזה, תשימו לב, שפה גם רואים שההבנה בהודעת בעל דין היא לא ההבנה המקובלת. ההבנת אמיגו, כן? בוא נאמין לו שהוא לא משקר, כי אם הוא היה רוצה לשקר, הוא לא היה משקר כדי לדפוק את עצמו. הרי כאן כשהוא אומר לא לוויתי, זו טענה שלא דופקת את עצמו, להפך. זו טענה ששמה אותו במצב הכי טוב מבחינתו. ככה שבאו שני עדים ואומרים שהוא כן לווה, עכשיו בגלל שהוא אמר לא לוויתי, הוא מוצא את עצמו כאילו שהוא גם אמר לא פרעתי. אבל הוא מעודו לא התכוון להודות, הוא ודאי לא התכוון לדפוק את עצמו, כל ההסבר של אמיגו לא רלוונטי פה. אלא מה? יש נאמנות של אדם על עצמו, לא בגלל אמיגו, אלא אשר יאמר כי הוא זה. כן, התורה אומרת, יש נאמנות של אדם על עצמו. אבל הנאמנות הזאת היא במהותה סובייקטיבית. כל ההשלכות הן השלכות אך ורק לגבי האדם עצמו. ולא לגבי אף אחד אחר. ועוד פעם, לא, לדעתי, לא בגלל מזימות, אלא יש ההלכות או נאמנויות שיסודן סובייקטיבי, חלות רק על האדם עצמו, ולא על מישהו אחר. ובמובן הזה אני יכול אפילו לומר יותר מזה, עכשיו אני הולך צעד אחד הלאה. כשאני מודה בהודעת בעל דין, יכול להיות באמת שאני מאמין לך לגמרי להודעת בעל דין שלך. זה גובר אפילו על עדים הרי הודעת בעל דין, כן, לכן אומרים כמאה עדים. מאה עדים הכוונה, בהלכה תראי כמאה. למה אומרים פה מאה עדים? שני עדים ומאה עדים זה אותו דבר. אם נגיד לא, הודעת בעל דין גוברת על עדים. זה הכוונה כמאה עדים. אם יש שני עדים שפרעתי ואני מודה שלא פרעתי, אני צריך שלם. זה גובר על שני עדים. כן, זה המקור הביטוי של הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז בוא נגיד שהנאמנות הזאת, וזה דיון שלם, הזכרתי, אמרי בן לב והקצות, אמרי בן לב רוצה לטעון שזאת לא נאמנות. ככה מקובל להבין בו, אני לא חושב שאתם צודקים, לא חושב שזה משקובל. ככה מקובל להבין בו. אמרי בן לב טוען שזאת זאת בכלל לא נאמנות, זה סוג של נדר. הוא נדר לפרוע. לא שבאמת מאמינים לו, יש שני עדים נגדו, איך מאמינים לו? וגם הוא בעל דבר, אז זה בכלל יכול להיות נאמנות. אני אומר שהודעת בעל דין זאת נאמנות, יכול להיות נאמנות גמורה. אבל למרות שהיא נאמנות גמורה, היא נאמנות שמקורה סובייקטיבי, אין דרך לציבור לבדוק האם זה נכון או לא נכון, כי רק אתה יודע ואתה מדווח ממה שאתה באופן סובייקטיבי יודע. זה סוג של ראייה שלא בגלל שהוא לא נכון, הוא נכון לגמרי, אבל אני מכיל אותו אך ורק על הסובייקט שהוא מקור הראייה. כי דברים
שיש... לפי המערי בלב, קופים על נדר?
אתה שומע?
לפי המערי בלב, קופים על נדר? נגיד אם הוא מגדיר את זה כנדר.
לפי המערי בלב, לכאורה יוצא שהכפייה פה זה כפייה מדין קופים על המצוות, ולא כפייה משפטית. יש כפייה על המצוות גם, אבל בסדר, זאת שיטה קשה, ולדעתי המערי בלב לא אומר את זה גם. אבל הטענה היא שגם אם אני מקבל את הנאמנות הזאת לגמרי, עדיין זאת נאמנות רק לגבי עצמי, לגבי השלכות לא קודם, ולא בגלל שיש חשש לגבי, הרי נגיד אפילו, נגיד שיש זה השלכות על אחרים. גם אם יש זה השלכות על אחרים, אני הרי בסופו של דבר דפקתי את עצמי. בכל בהחלט, יש מקום בהחלט לטענה שאומרת, עדיין אני נאמן, כי בן אדם לא משקר כדי לדפוק את עצמו, ממילא ברגע שאני נאמן, למה שאני לא אשליך את זה גם על לגבי השלכות של אנשים אחרים? ההיגיון קיים פה, ואם זה כמאה עדים, אז למה שאני לא אחייב גם אנשים אחרים? אם יש עדים, אני מחייב את כל העולם. ואם הנאמנות הזאת היא בעוצמה של עדים, אז מה אכפת לי שחב לאחרינה? טענה שאולי הוא רוצה לדפוק את האחרים ומין תמות נפשיים פלישתים, טענה דחוקה. בסופו של דבר, אם לגבי עצמו הוא לא נאמן, הוא נאמן, סליחה, כי אדם לא דופק את עצמו, אז תכלס אנחנו יודעים שהוא לווה, או שהוא לא פרה. אז גם אם יש לה השלכות לאנשים אחרים, מה אכפת לי? אם אנחנו יודעים את זה, אז כל ההשלכות מתבקשות. הטענה שלי, ושאני לא מיישם את זה, חב לאחר, הנה, זה לא טוב, זה לא גורם לחששות שיש פה מזימות. אלא הנקודה היא שברגע שמקור הנאמנות הוא סובייקטיבי, גם היישום נעשה רק על אותו סובייקט. אין לזה מעמד הלכתי אובייקטיבי לסוג כזה של ראיות, כמו שמיגו לא מוציא. אותו רעיון של מיגו להוציא לא אמרינן. כי מיגו זאת ראיה סובייקטיבית, אז לא אומרים את זה כדי להוציא ממישהו אחר. ואותו דבר שווי הנפשה, שווי הנפשה חתיכת איסור. כשבן אדם מגדיר לעצמו שהבשר הזה הוא בשר חזיר, אז יכול להיות שהוא נהם, למשל אם הבשר הזה הוא בשר שלו, אוקיי? אז בן אדם יפסיד את עצמו, שאומר שהבשר הזה הוא בשר חזיר, מה ההיגיון שבן אדם משקר כך? אז עכשיו מה, אז הוא נאמן. האם הוא נאמן, אז אני אמור גם לחייב את האחרים לא לאכול את הבשר הזה. בסוף סוף אני מאמין שזה בשר חזיר, קונית עד אחד נאמן ביסורים, אבל נגיד שיש, למשל שיש עד נגדו, למה שהבשר הזה הוא לא חזיר, או שני עדים אפילו. למה שהבשר, הוא עצמו עדיין יאסור לו לאכול את הבשר. כי אין סיבה להניח שהוא משקר. אבל על אחרים זה לא ישליך. אני מנסה להראות פה כיוון הלכתי כללי, שדברים שהם סובייקטיביים, אני לא מיישם אותם על אחרים, לא בגלל החשש שאולי הם לא נכונים, או שהראיה הזאת לא טובה, אלא כי זו דרכה של ההלכה. ההלכה ששייכת לרשות הרבים, זאת הלכה שחייבת להיות נגישה לציבור, ולא נגישה למישהו סובייקטיבי שאני רק מאמין לו. זה לא מעניין. זה צריכה להיות הלכה ציבורית. זה דרכה של ההלכה, לא כי יש לי ספקות וחששות בעניינים הסובייקטיביים שאולי הראיות האלה הן לא טובות. זה בעצם מה שאני רוצה לטעון. טוב, עכשיו אני רוצה להדגים את זה על המעמד של החלומות, כן? אז בחלומות התחלנו...
שאלה הרב?
כן.
ערב טוב. רציתי לדעת, קצת מזכיר לי את העניין שב... שסנהדרין שפוסקת הלכה לכלל ישראל, אז כלל ישראל מחויבים בה, אבל אם אדם הוא, ברור לו שהסנהדרין טעו, הוא צריך לפעול כנגדה, אסור לו להורות לאחרים כמובן.
זה דמיון רק? זה אולי הצד השני של המטבע. אז אני כל הזמן דיברתי על זה שההלכה הסובייקטיבית לא מחייבת את האחרים. זה אומר שאם יש מקור סובייקטיבי מהימן, אז אותי הוא מחייב, למרות שלאחרים אסור לי להורות את זה, וזה לא נוגע לאחרים, אפילו אם הם מאמינים לי, זה לא משנה. הם צריכים לציית לסנהדרין, אבל אותי זה מחייב.
אז זה מגיע מאותו מקור.
מה?
אז זה מגיע מאותו מקור, זה לא...
כן, זה שני הצדדים, שני הצדדים של המטבע אומרים כך, אם יש הלכה שבמקורה היא סובייקטיבית, אז היא תקפה לגבי הסובייקט שהוא המקור שלה, אבל ציבורית אין לה מעמד. כן, אפשר, כן, אפשר גם לראות פה את הצד השני של המטבע, בהלכה שאתה מזכיר כאן, למרות שפה, יש פה מקום קצת להתלבט, כי כשאני לא מזכיר עם הסנהדרין, אני מניח שיש לי גם טעמים, ויש שיש לי טעמים, אני יכול לשכנע אחרים, ואז גם הם יראו אולי שאני צודק. אוקיי? עכשיו, אני חושב שבאמת, אם אני משכנע אחרים, והם רואים גם כן שאני צודק, אז ההלכה הזאת תחול גם עליהם. כי מה ההבדל בינם לביני? אני הגעתי למסקנה הזאת, אז אני לא צריך לשמוע על סנהדרין. אז גם הוא עכשיו הגיע למסקנה הזאת, מה שאני חושב בעזרתי? מה שאסור לי זה להורות לו. מה הכוונה להורות לו? לא לשכנע אותו. לשכנע אותו זה בסופו של דבר הוא מורה לעצמו, כי הוא השתכנע. להורות לו פירושו תקבל את מה שאני אומר, כי אני תלמיד חכם גדול. זה לא. כי כשיש סנהדרין, אתה צריך לציית להם. אבל אם שכנעתי אותך שהסנהדרין טועים, עכשיו גם אתה חושב כך, אז המעמד שלך הוא כמו המעמד שלי, מה ההבדל? זה לא נקרא להורות הלכה, אוקיי? טוב, בכל אופן...
אם זה העניין הזה, זה לא סובייקטיבי? זה לא בגלל שזה סובייקטיבי?
לא, לכן אני אומר, אז מצד אחד, זה סובייקטיבי לכל אחד שישתכנע, אבל מצד שני הרי אפשר לשכנע את כל אחד, באופן הזה זה פומבי. אני לא מבקש מהאנשים תאמינו לי. כשאני אבקש מהאנשים תאמינו לי, את זה אסור לי. כי זה לא רלוונטי לאחרים, אחרי צריך לראות אחרי הסנהדרין. זה עניין סובייקטיבי. אבל אם אני משכנע את האחרים, אז עכשיו הם לא אמורים לקבל את זה ממני כי הם מאמינים לי. אלא כי הם השתכנעו. עכשיו גם הם חושבים כך. שזה בדיוק, אם אתה, כמו שאמרתי על המקובלים. המקובלים נוהגים כפי הקבלה גם נגד הנגלה. למה? כי מבחינתם זאת לא מיסטיקה, הם מבינים ויכולים להגיע למסקנה בעצמה. עכשיו, מה קורה איתי? אם אני מקבל את זה מהמקובל כי הוא אמר ואני מאמין לו, אסור לי. אני צריך ללכת אחרי הנגלה. אבל אם הוא לימד אותי קבלה ושכנע אותי, והגעתי גם אני למסקנה הזאת, אז מה ההבדל ביני לבינו? עכשיו, גם לי מותר לנהוג כך. זה בדיוק ההמשך של עוד השלכה ועוד השלכה של אותה תמונה. אוקיי? טוב, אז אני חוזר רגע לחלומות. אז התחלנו מחלומות שבן אדם עבר נידוי, נידוי בחלום, ואולי נדר בחלום, המחלוקת אמרתי, ואמרתי שגם נידוי בחלום, גם אם הוא תקף הנידוי הזה בחלום, הוא תקף רק ביחס לאדם עצמו. אחרים לא אמורים להתייחס לנידוי הזה, לא כי, עוד פעם, לא כי הם לא מאמינים לו שהוא חלם שהוא התנדה, אלא כי זה שהוא התנדה, זה, אם לא מאמינים לו, אז למה שהוא יצטרך התרה בעשרה? אז אין, הוא לא מנודה, הוא סתם מפנטז. לא, הטענה היא שאני מאמין לו. ועקרונית הוא מנודה, וצריך עשרה כדי להתיר לו. אבל למרות שזה נכון, כיוון שהמקור של העניין הוא סובייקטיבי, זה חלום, אז לגבי הציבור, זה לא בעל מעמד הלכתי. כי ההלכה נקבעת אך ורק לדברים שהם נגישים לכל הציבור. ושוב, לא כי זה לא נכון. לא כי יש לי חשש שזה לא נכון. אני חוזר על זה כל הזמן, כי גם לגבי המיסטיקה, אני רוצה לנתק את השאלה של המעמד של המיסטיקה, מול השאלה אם המיסטיקה הזאת נכונה או אמינה. אני רוצה לטעון שגם אם כן, ואנחנו עוד נדבר אם כן או לא, ואיך לדעת וכו', אבל גם אם היא נכונה, עדיין אין לה מעמד הלכתי. למה? היא גם אם היא נכונה, אבל זאת נכונות סובייקטיבית. היא לא נגישה לבחינה של הציבור. ולכן אין לה מעמד הלכתי. זאת בעצם הטענה. עכשיו תראו, יש עוד גמרא בסנהדרין, בדף למד. הגמרא מביאה, תנו רבנן. אמר להן אחד, אני ראיתי אביכם שהתמין מעות בשידת איבה ומגדל, ואמר של פלוניהם, של מעות שניהם, בבית לא אמר כלום, בשדה דבריו קיימים, לא משנה, כל שבידו לתלם, דבריו קיימים. זה פחות חשוב דיינינו. אחרי זה הם ראו את אביהם שהתמין מעות בשידת איבה ומגדל, ואמר של פלוני של מעשר שני. אבל מקרה שלישי, שימו לב מה המקרה השלישי. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, בן אדם ידע שאבא שלו השאיר לו מעות. אבל הוא לא מוצא אותם, אבא שלו נפטר. הוא לא מוצא אותם, אבל הוא ידע שהיה $10,000 שאבא שלו שם באיזשהו מקום, והשאיר לו אותם, והוא לא מוצא. הוא מצטער על המעות האלה, אבל לא מוצא אותם. הוא בא בעל החלום, מי זה בעל החלום, זה דיון מעניין, יש במרגליות הים פה, אפשר להסתכל. הוא בא בעל החלום ואמר לו, כך וכך הם, במקום פלוניין, של מעשר שניין. זה היה מעשה, היה מעשה כזה. ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, הוא בעצם יודע שאביו השאיר לו מעות. הוא לא יודע איפה הם. מתגלה אליו מישהו בחלום, בעל החלום, קדוש ברוך הוא, אבא שלו, יש לו פירושים שונים, ובעל החלום הזה אומר לו, תראה, זה היה 10,000, והם נמצאים במקום פלוני, והם של מעשר שני. זאת אומרת, אפשר לאכול אותם רק בירושלים. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה אמין? יש חשש לאמינות? בפשטות לא.
לא.
הרי הכל התאמת, נכון? הרי בעל החלום אמר לו את הסכום, ואמר לו את המקום, והוא גם ידע שצפויים להיות מעות כאלה באיזשהו מקום. הוא הלך לאותו מקום שנאמר לו בחלום, מצא בדיוק את הסכום, אז אם הוא אומר לו שזה מעשר שני, סביר להניח שהחלום הזה הוא חלום אמין, כנראה זה מעשר שני. ואי אפשר לאכול את זה רק בירושלים. היה מעשה כזה ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אתה יכול לאכול את זה בכל מקום שאתה רוצה, גם בשעריך. כן, גם לא בירושלים. למה? הרי מבחינת כל האינדיקציות, זה חלום אמין. אז בדרך כלל ההסבר המקובל, זה שכשם שאי אפשר לתבן בלא בר, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. הגמרא אומרת. מה הכוונה? זה גם הגרא אמר את זה, כן, על המגיד של, של יוסף קארו ועוד. אז הטענה היא שתמיד בחלום מתערבבים גם דברים לא נכונים. גם חלום שמקורו אמיתי, שיש בו עובדות, שאני יכול לבדוק אותן, ומתברר שהחלום הזה הוא אמין. אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת איזה פרט בחלום הזה יהיה לא אמין, ותמיד יש שם משהו שמתערבב בתוך החלום, והוא פרט לא אמין. ואז הם מסבירים שיכול להיות שהפרט הזה של מעשר שני, למרות שהחלום הזה הוא אמין, כי עובדה שמצאתי את הסכום שנאמר, במקום שנאמר, אבל אולי הפרט הזה שזה של מעשר שני, הוא לא אמין. כי בחלום תמיד יכולים להתערבב דברים לא אמינים. ואז באמת יש חשש לאמינות של החלום. אבל זה מאוד קשה. מה, לא שומע?
אז גם בנידוי, נגיד, החלום בסדר, אנשים בסדר, הכל בסדר, הנידוי לא היה.
נכון. זה באמת שואלים, הראשונים
שואלים. אז למה הוא צריך התארה שלי את זה?
ראשונים שואלים.
כאן אומרים לו, אתה לא צריך להגיד ירושלים,
נידוי
הייתה, שאילו, במעשר ש...
שלמה, שומע אותי.
כן.
ראשונים שואלים סתירה בין הסוגיות האלה.
כן.
תירוצים שונים. אוקיי. ועוד, יש כל מיני תירוצים. בכל מקרה, אני אגיע לזה עוד רגע. אז ההסבר הזה הוא בעיניי הסבר בעייתי. למה?
כי... מי בוחר את הפרט הזה?
לא, כי לכל היותר זה מעורר ספק.
כן.
אבל ספק איסור לחומרה.
כן.
אז יש לי ספק, אולי הפרט של מעשר שני הוא לא נכון, ואולי הוא כן נכון. אז מספק, אני אמור להחמיר, ספק דאורייתא. אז איך זה? דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. גם הניסוח. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, הכוונה, אין מה לחשוש בכלל. אם זה היה ספק, אז חלומות בהחלט מעלים ומורידים. רק לא לגמרי. זה מעורר ספק. כשאומרים דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, הכוונה, לא משגיחים בכלל לחלומות. לא מעניין. מה זה לא מעניין? לפחות ספק יש פה, אם לא למעלה מזה. אז פה יש התפתלויות של הראשונים ושל האחרונים, ובאמת יש כאלה שרוצים לטעון שמעשר שני זה לא איסור אלא ממון, ולכן החלום לא יכול, זה רק ספק, התש בעצם מה שאני אומר. החלום זה רק ספק, וכיוון שזה ממון, אבל הספק לא מוציא מי מוחזק. וכיוון שאני מוחזק במעות האלה, כי הם נמצאו ברשות שלי וכולי, אז עכשיו כשבא החלום ורוצה להגיד לי זה מעשר שני, הוא כאילו בא להוציא ממני. ואי אפשר מספק להוציא ממון ממוחזק. נפקמינה תהיה מה יקרה אם המעות האלה לא היו ברשותי, אלא במקום אחר, לכאורה, אז אני כן אמור לחשוש לחלום. שם כן יהיה ספק דאורייתא לחומרא, כי אין שם חזקה שהמעות האלה הם שלי. אין לזה רמז, לא בגמרא, זה קשה להגיד דבר כזה. באמת ברמב״ם, כשהרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, הרמב״ם פוסק גם את ההלכה הזאת, זה נראה בצורה מאוד ברורה שהרמב״ם אומר את זה בצורה קטגורית. אמרו לו...
כל החלום.
מה?
הרמב״ם אומר את זה על כל החלום? שכל החלום לא מעלים ולא מורידים? או שרק...
אמר לו בחלום מעשר שני של אביך שאתה מבקש, הרי הוא במקום פלוני. אבל פי שמצא שם מה שנאמר לו אינו מעשר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. שימו לב, זה ניסוח הרבה יותר קיצוני מהגמרא. כי פה מדובר על מעות שלא רק שהוא ידע שאבא שלו השאיר לו אותם, הוא גם ידע שהם של מעשר שני. אבל זה לא חידוש של בעל החלום. הוא ידע שאבא שלו השאיר לו מעות של מעשר שני. עכשיו בא החלום, אומר לו זה נמצא במקום ההוא, בסכום ההוא, וזה אכן מעות של מעשר שני. אומר הרמב״ם, לא מעניין, קח את המעות האלה, תעשה איתם מה שאתה רוצה. אל תחשוש, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז זה להגיד את זה בצורה הכי רדיקלית שאפשר, כן? זה, ברמב״ם זה מאוד ברור. גם זה בהלכות מעשר שני, גם בהלכות זכייה ומתנה. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ולא ידע איך נכביעם, ואמרו לו בחלום, כך וכך הם במקום פלוניהם ושל פלוניהם, ושל מעשר שני הם. פה מדובר שהוא לא ידע שם של מעשר שני. הוא רק ידע שהשאירו לו, אבא שלו השאיר לו מעות. אבל יש, זה המקרה של הגמרא, כן? בחלום יש אינדיקציות שהוא אמין, כי אמרו לו את המקום, אמרו לו את הסכום וכו'. אז הוא מצאו במקום פלוני שנאמר לו, ובמניין שנאמר לו, שימו לב, הרמב״ם מחדד מה שהגמרא אומרת, רואים שהוא רוצה להדגיש פה יסוד מסוים. למרות שיש את כל האינדיקציות שהחלום הזה הוא חלום אמין. זה היה מעשה, ואמרו חכמים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. בלי שום הסבר. תגיד איזה מילה, כי יש לי ספק, כי אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים, כלום, כי דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. ואני טוען שמה שהרמב״ם אומר, וזה מלא בלגנים האחרונים מתלבטים ברמב״ם הזה, ואיך זה יכול להיות, ולמה אין דיני ספקות וכולי, אני טוען טענה מאוד פשוטה. הרמב״ם פה בסך הכל אומר, שדבר שיסודו בחלום, גם אם החלום הזה הוא אמין לגמרי, יש לי אינדיקציות שהחלום הזה הוא אמין. כיוון שהמקור לאמינות הזאת הוא סובייקטיבי, אין לזה מעמד הלכתי. חידוש הגדול של הרמב״ם, שאין לזה מעמד הלכתי אפילו ביחס אליי. זה כבר חידוש עוד יותר גדול. כי עד עכשיו הדוגמאות שהבאתי, זה שדברים שיסודם סובייקטיבי, לפחות לגביי, הם כן תקפים. אין להם איזשהו מעמד בהלכה הפומבית, זה לא בפאבליקום, כן? זה לא נוגע לאנשים אחרים, אבל אליי זה כן תקף. מומיגו, דעת בעל דין, שוויה וכו'. פה הרמב״ם טוען לא. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, זה לא נוגע בכלל. מה שהחלום אומר, מעשר שני, זה לא רלוונטי. למה? כי כאן, הטענה היא שיכול להיות שהמעות האלה הם לא המעות שאני יודע עליהם שהם של מעשר שני. מאיפה אני יודע שאלה המעות? מהחלום. יכול להיות שאני עצמי גם לא אמור להשגיח בחלום, כי גם אני לא יודע אם זה נכון או לא. זה שחלמתי, אני יודע שחלמתי. אבל איך אני יודע שזה נכון? אוקיי? אז אני יודע כי אני מאמין לחלום או משהו כזה. אז כבר גם אני בעצם נמצא באיזושהי סיטואציה שמבחינתי זאת מיסטיקה. לא רק ביחס לאחרים. אולי. אבל בכל מקרה, ודאי שביחס לאחרים לא מעלה ולא מוריד. אז זה אומר שלמרות, אני הייתי אומר, לכאורה הייתי מצפה, שברגע שאני אמצא את המאות האלה כתוב, הם במקום פלוני ושל פלוני הם. מה הכוונה של פלוני?
חייבים אותו למישהו.
הם לא שלך. דיני ממונות, כן? הם לא שלך, הם של מישהו אחר. לא מעלים ולא מורידים. אתה יכול לקחת את המאות האלה ולעשות איתם מה שאתה רוצה, לא לתת לפלוני. עכשיו למה? יש פה חלום אמין שהראה לך את המקום של המאות, את הסכום, והוא אומר לך שזה של פלוני.
אז גם אם הפלוני בא אליו בטענה שאבא שלך היה חייב לי ככה וככה כסף,
נכון?
בדיוק.
לא רק שפלוני בא אליו בטענה, גם אני ידעתי את זה שהוא חייב לו. זה לא עוזר. למה? וכאן אני אומר, אפשר היה להגיד ככה, יכול להיות שאני מצד עצמי, אולי כן, יש עניין שאני אחזיר את המאות האלה לפלוני. בסוף סוף עובדתית אני חושב שזה שלא. אבל מבחינה משפטית, בית הדין לא יכפה אותי, כי ברמה הפומבית, ברמה המשפטית, אין לזה מעמד למה שאני יודע. אוקיי, זה אולי. ואז יכול להיות שבאמת אישית אולי כן, יש עניין להתנהג כמו שהחלום אמר לי, אם אני מאמין לחלום הזה. אבל אין לזה מעמד משפטי.
זה שהרמב"ם משתמש במונח לא מעלים ולא מורידים, זה לא כאילו בעצם מבטל את כל משמעות של החלום, השלכות משפטיות?
אני לא יודע, אמרתי, בפשטות אתה צודק, אבל אמרתי, יכול להיות שמה שמתכוון לומר, לא מעלים ולא מורידים ברמה הפומבית. אם אתה רוצה לחשלוש על זה, ואתה מאמין שזה מעוד של מעשר שני, אז לחומרה תתייחס אליהם כמעשר שני, זה בסדר. אבל אנחנו אפילו לא נכפה אותך על זה. מבחינתנו זה אפילו לא דיני ספקות, כי על ספק לחומרה קופים. זאת אומרת, אם אתה לא מתנהג בספק לחומרה, בית הדין יכפה אותך. אבל פה בית הדין לא יכפה, כי מבחינת בית הדין זה אפילו לא ספק. זה עניין סובייקטיבי, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. כן, זה מזכיר לי את ה... את ה... את ה... המדרש הזה, מדרש רבה ב... פרשת אמור נדמה לי, ויקרא רבה אני חושב, שם מסופר על אלכסנדר שהגיע לאפריקי, והוא שמע שיש שם מלך מאוד חכם, והוא רצה להתרשם, אז המלך הזמין אותו להיכנס אליו, לראות איך הוא שופט את העם. אז הגיעו לפניו שני אנשים, והם טוענים את הטענות שלהם, ואחד מהם אומר, תראה, אני מכרתי לראובן ושימון, כן, אז ראובן טוען, אני מכרתי לשימון חצר, שימון קנה את החצר ומצא בתוכה מטמון. ואני טוען, אומר ראובן, שהמטמון הזה הוא של שימון, כי מי שקנה את השדה, קנה את כל מה שבתוכו גם. ושימון אומר, מה פתאום? אני קניתי שדה, לא העליתי מדעתי שיש בו מטמון. המטמון הוא של ראובן. כן, שני צדיקים. כל אחד טוען לטובת השני. אז המדרש אומר, טוב, אז מה עשה המלך האפריקי? אומר, יש לך בן, יש לך בת, כן? אז תתחתן הבן עם הבת, והם יקבלו את המטמון. זה, אתם יודעים, כמו יונתן בן עוזיאל, זה טוב בשביל החסידים. אבל מה, כן, העוף שמעליו נשרף. אבל מה, אני שואל את עצמי בתור ליטווק, מה, עזוב אותי מהבן והבת, זה סיפורי צוונציק. אני שואל, מה ההלכה במקרה כזה? עזוב אותי מפטנטים, אין לו בן ולא הוא אין בת. תפסוק הלכה, אל תשחק לי משחקי שידוחים. מה ההלכה? לא תמצאו הלכה בעניין הזה. אין, לא נפסקה הלכה בשום מקום. למה? נגיד לכם למה.
הוא לא משפיע על אף אחד.
לא, אתה רוצה לתת לו מתנות, והוא לא רוצה לקבל. יזרקו את זה ליד, מה זה עסק שלי? כשאתה מגיע לבית הדין, אתה מגיע במקום שבו זכויותיך נפגעו. ואתה רוצה שבית הדין יגן על זכויותיך, שלא יפגעו בזכויותיך. אז בית הדין תפקידו להציל השוק מיד עושקו. כאן אף אחד לא טוען שזכויותיו נפגעו. להפך, הוא טוען שזכויותיו של השני נפגעו. אבל השני לא טוען שזכויותיו נפגעו. אז עזוב אותי, מה אתה רוצה בחיים שלי? אתה רוצה לתת לו מתנות, הוא לא רוצה לקבל, תמצאו לכם פתרון, מה זה העסק של הדיינים? זאת לא שאלה הלכתית. זאת שאלה ביחסי אנוש. תסתדרו. וזה הטענה. תמצאו, יש לך בן, יש לך בת, הכל טוב. מה ההלכה? אין הלכה, זה לא שאלה הלכתית. גם פה אני אומר אותו דבר. אתה מאמין שזה מעות של מעשר שני או מעות של פלוני, אז תן לו. או תתנהג, כמו מעשר שני, תאכל בירושלים. אתה שואל אותנו כבית דין, אין לזה שום מעמד הלכתי. זאת לא אמירה הלכתית. אנחנו לא נכפה עליך, אפילו ברמה של כפייה על ספקות. כלום, מבחינתנו אין לזה מעמד. דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים. ברמה הלכתית. יכול להיות עדיין שסובייקטיבית, אם אתה חושש שזה מעות מעשר שני, אז אולי מן הראוי באמת לחשוש, או אתה חושש שהמעות האלה שם פלוני, אז באמת מן הראוי לחשוש. אבל זה עניין סובייקטיבי שלך. זה לא, אין לזה מעמד הלכתי. בקיצור, מה שאני בעצם רוצה לטעון מפה, זה להלכות, שמקורן סובייקטיבי, אין מעמד הלכתי, במובן, לפחות במובן הפומבי. יכול להיות שסובייקטיבית מבחינתך מן הראוי להתנהל כמו שאתה חושב, כמו שאתה יודע, אבל אנחנו כפוסקי ההלכה או הציבור לא מכיר בזה, זה עניין סובייקטיבי. ואני חוזר ומדגיש שוב ושוב כל הזמן, שלא בגלל שאנחנו מפקפקים במה שאתה אומר, לא בגלל שאי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. אני רוצה לטעון שלא זה ההסבר. החלום הזה יש אינדיקציות חזקות שהוא נכון. יש פה ראיות מאוד טובות לזה שהוא נכון. אבל כיוון שהראיות האלה שייכות למימד הסובייקטיבי, אז במובן הפומבי אין להם מעמד. לא כי אני חושב שהן לא נכונות, אלא כי דרכה של ההלכה זה שהיא עוסקת אך ורק במישור הפומבי. במישור האובייקטיבי, במישור שנגיש לכל אחד. אנחנו לא עוסקים בשאלה מי מאמין לך וכי אתה אדם גדול, או כי אתה אדם אמין, או מה שלא יהיה, לא כי אתה לא אדם גדול ולא כי אתה לא אמין, אלא שזה לא שיקול הלכתי רלוונטי. ההלכה לא עוסקת בזה. יש, אני רוצה להראות את זה מאוד זווית, המגן אברהם החביב עליי כל כך, סימן קוף נון גב. השולחן ערוך שם, כן, בסוף הלכות תפילת שחרית, אז הוא אומר, אחר כך יצא לעסקיו. זה ההלכה בשולחן ערוך שהאברכים מחפפים בה. ושאחר כך יצא לעסקיו. אז המגן אברהם שם מביא כל מיני הלכות שהוא לא, לא מוצא מקום, לא מוצא למקום מתאים למקם אותם, אז הוא מביא אותם שם. אחת ההלכות, כן, זה חביב עליי מאוד, אני בטוח שכולכם שמעתם את זה ממני כבר יותר מפעם אחת. אחת ההלכות זה שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כי היחיד הליקב לו מיני. תגיד שאני חושב שאני לא יודע מה, מותר לעשות משהו בשבת, בסדר? לברור מזלגות מתוך הסכום, בסדר? זה לא בורר, כך לדעתי. עכשיו, אנשים לא
מקבלים.
הרב נקדע, בהתחלה גם מגן אברהם.
אוקיי. עכשיו חזרתי, בסדר?
כן, כן.
כן, בהתחלה מגן אברהם.
בסימן קנ"ו אומר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כי איך היא דליקבלו מיני.
כן.
זאת אומרת שאם אני רוצה להגיד שלברור סכום זה מותר בשבת, הציבור לא מקבל ממני, אנשים שלידי לא מקבלים ממני. אלא הם תדעו לכם שאת זה פסק רב מוישה פיינשטיין. לא היה ולא נברא. אבל אני אומר להם את זה בשם רב מוישה פיינשטיין, כדי שיקבלו ממני. זה מותר. כך אומר המגן, זה גמרא. מגן אברהם מביא את הגמרא הזאת להלכה. אני רוצה להיחנק יתעלה באדם גדול. אז, באילן גדול, כן. אז ההלכה הזאת כשלעצמה היא מאוד תמוהה. איך זה יכול להיות שמותר לי לעבוד על בני אדם באופן שיכשיל אותם בהלכה, בחילול שבת, או לא משנה, בכל הלכה שלא תהיה. הם לא השתכנעו ממני, אני מביא להם את זה בשם משה פיינשטיין, עכשיו הם יקבלו את זה, כי מי יחלוק על משה פיינשטיין, והם מחללים שבת, כי משה פיינשטיין לא אמר את זה בכלל, סתם אני, סתם אמר את המוני, מצטט להם את משה פיינשטיין, ואני גורם להם לחלל שבת. איך יכול להיות שמותר לעשות דבר כזה בהלכה? הטענה שלי, זה שמותר לעשות דבר כזה, דווקא בגלל שההנחה של המגן אברהם היא, שגם אם אני אגיד את זה בשם משה פיינשטיין, אנשים לא יקבלו את זה. כי אם ההנחה הייתה שהם יקבלו את זה, אז ודאי שהיה אסור לעשות את זה. לכן ברור שהמגן אברהם מניח שכשאני אומר את ההלכה הזאת למישהו, ואני אומר לו, תשמע, את זה אמר רב משה פיינשטיין, ההנחה היא שהוא לא יקבל את זה. אלא מה? אם
הוא קיבל
את זה, אני לא שומע אותך.
אני אומר, אם הוא קיבל את זה, כנראה שהוא השתכנע, מה זאת אומרת לא יקבלו את זה? ואז זה בסדר?
לא, לא יקבלו דברים בשם משה פיינשטיין, גם אם אני אומר את זה בשמו. עובדתית. ההנחה היא, עובדתית, גם ערכית. ההנחה זה שגם אם אני אומר הלכה בשם משה פיינשטיין, אנשים לא אמורים לקבל. נגד קצת התפיסה ההלכתית המקובלת, אבל זה, מי זה ברור במגן אברהם, זה גמרא, עוד פעם, זה לא מגן אברהם. אז תשאלו, אז למה בכלל להגיד את זה בשם משה פיינשטיין, אם אין כל כך לא יקבלו את זה? מה זה עוזר לי? התשובה מאוד פשוטה. התשובה היא, כשאני מנסה לשכנע אותך בהלכה הזאת, ואני מביא לך נימוקים כאלה ואחרים, שבורר בסכום לא אסור בשבת. עכשיו אני רואה שאתה לא מקבל, אבל אתה לא מקבל מסיבות לא ענייניות. אתה לא נותן לי את הקרדיט, ואתה לא משקיע עוד מחשבה, כדי לשקול ברצינות את הנימוקים שאני מעלה. אז מה אני עושה? אני אומר לך, תשמע, את זה אמר רב משה פיינשטיין. אם אמר את זה רב משה פיינשטיין, אתה כבר לא תדחה את זה על הסף. עכשיו, לא תקבל את זה רק אם רב משה פיינשטיין אמר, אבל מצד שני, אתה כבר תשקול שוב את הנימוקים, כי ברור ששטויות זה לא. אתה מבין שרב משה פיינשטיין הוא תלמיד חכם גדול. אז לכן, אתה לא תדחה את זה על הסף, אתה תהיה מוכן לשקול את זה עוד פעם. ואז מה? אם תקבל את הדברים משה פיינשטיין,
השתכנעת.
אתה לא מקבל את זה רק משה פיינשטיין אמר. אתה מקבל כי השתכנעת. ואם לא תשתכנע, אין בעיה, אתה לא תיכשל כי לא תעשה את זה. כל מה שאני מנסה להשיג, זה רק שלא תדחה את דברי על הסף, אלא שתחשוב על הנימוקים ועל הסברות שאני מציג. ולכן ההנחה פה בהפוך על הפוך, זה שגם אם אני אומר דברים בשם אדם גדול, האדם שמולי לא אמור לקבל את זה. לכל היותר, הוא רק ייתן לזה קרדיט ויחשוב על זה שוב. אבל בסוף בסוף הוא יקבל את זה אך ורק אם הוא ישתכנע, אחרי שהוא חשב שוב. אם הוא חשב שוב ולא ישתכנע, אז למרות שאמרו לזה בשם משה פיינשטיין, הוא לא יקיים את זה. ולכן מותר לי לשקר, כי זה בין כל וכל לא יכשיל אותו. לדעתי זה הסבר מוכח. לא יכול להיות הסבר אחר להלכה הזאת.
זה לתת קרדיט גדול מאוד לאנשים. מה, כל אחד יכול לשקול? גם אנשים יגידו להם, מה רבו משמעי?
לא, הטענה שלי זה שאם ההערכה שלך לאנשים שמולך היא לא כזאת, אז באמת ההלכה של המגן אברהם לא רלוונטית. המגן אברהם מדבר רק בסיטואציה שבה אנשים נוהגים באופן הזה. אתן לכם, כן, דוגמה לדבר. יש סיפור מפורסם על, לא זוכר מי זה היה היהודי, שזייף את הירושלמי על קודשים. תחילת המאה ה-20 נדמה לי, הוא טען שהוא מצא כתב יד, אין ירושלמי על קודשים, כן? אז הוא טען שהוא מצא כתב יד, פרידלנדר אומרים, כן. הוא מצא כתב יד של הירושלמי על קודשים. ובעצם זה החידושים שלו, שהוא כתב את זה בארמית ירושלמית כזאת, והוא זייף את זה בתור כאילו שזה ירושלמי על קודשים, כשזה בעצם חידושים שלו. אוקיי? היו על זה ויכוחים, הוא היה בחור מוכשר, היו על זה ויכוחים גדולים, האם זה זיוף, זה אמיתי, כן, יש כל מיני אגדות, הקליחנדה כתב על זה ספר שלם, יש איזו אגדה שהרוגת שעובר, טען שזה מזויף, כי יש כלל שבירושלמי בכל פרק מופיע חכם שלא הופיע עד אז. חכם חדש. וזה לא התקיים שם בירושלמי על קודשים, ולכן הוא טען שהירושלמי הזה מזויף. זו טענה מרתקת, לא יודע אם זה נכון בירושלמי, צריך פעם לבדוק את זה, אולי מישהו גם בדק את זה, אני לא יודע. ברור שהטענה הזאת לא מספיקה, אפילו אם זה נכון בירושלמי, אולי בקודשים זה לא ככה. אבל כן. אז אבל אני לא משנה, יש כל מיני אגדות על זה, אבל אחרי זה מאוד כעסו על זה שהוא זייף. בסופו של דבר התברר שהוא זייף, כן, כמו פסמים ראש, יש כמה זיופים מפורסמים. אז אנשים מאוד יצאו חוצץ עליו, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות שהוא מזייף ירושלמי על קודשים. עכשיו, לכאורה, מה הם רוצים? ההלכה מפורשת במגן אברהם, מפורש בגמרא, שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנו. זה אומר את החידושים שלו בשם הירושלמי, כדי שיקבלו ממנו, מה הבעיה? מה אסור בזה? התשובה זה שירושלמי זה תלמוד. והכלל אצלנו שלא חולקים על התלמוד. במקום שבו ההנחה היא שכן יקבלו ממך את הדברים כשאתה אומר בשם אדם גדול, אז באמת אסור. כל ההלכה של המגן אברהם ושל הגמרא, שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, זה רק בגלל שיש פה איזושהי הנחה שלא יקבלו את זה גם כשאני אומר בשם אדם גדול. אבל אם באמת אתה מקבל, אז זה לא. אז אסור לעשות את זה, כמובן. אתה מכשיל לאנשים. אבל לענייננו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שההנחה ההלכתית, כנראה, זה מה שמגן אברהם מניח, אני מניח שזה האדם הסביר מבחינתו, צריך לנהוג כך, לא לקבל דברים מאדם גדול. אלא אם כן הוא שכנע אותי. בניגוד לסנהדרין, אגב, סנהדרין יש לו תסוך. מה שהסנהדרין פוסקת, באופן עקרוני אני אמור לקבל. אני לא נכנס כרגע להלכה שהזכירו קודם מאוריות. אבל סתם אדם גדול, לא סנהדרין, תמיד חכם גדול, שברור שיותר צודק ממני. זה לא משנה אם הוא יותר צודק ממני, כמו רבי מאיר. כל עוד אני לא השתכנעתי, אז אני לא אמור לנהוג כמו, אני אמור לנהוג כמו שאני מבין. למרות שרבי משה פיינשטיין ודאי תלמיד חכם יותר גדול ממני. לכן אם תשאל אותי, גם אני עצמי אגיד שיש סיכוי סביר שהוא צודק יותר ממני. לא משנה. כל עוד אני לא השתכנעתי, אני אמור להתנהל לפי הנימוקים שנגישים אליי. בדיוק כמו שראינו אצל רבי מאיר. ולכן, זה מה שרואים גם במגן אברהם, שאני אמור לנהוג לפי הנימוקים שאני מבין, לפי המסקנות שאליהן אני מגיע. ואם אני מקבל דברים בגלל שמשה פיינשטיין הגיע לאיזושהי מסקנה, אם הוא לא משכנע אותי ואני מקבל את זה, לא נכון, אסור לעשות את זה. זאת בעצם הטענה, ואם אני סוגר פה את המעגל שוב, אני עוד אמשיך קצת בפעם הבאה, אבל אם אני סוגר את המעגל שוב, כל הדברים האלה מובאים כאן כדי לחזק את התזה שאני רוצה לטעון פה לגבי הנסתר. שמה שלנסתר אין מעמד הלכתי מלא, עוד פעם, ויכוחים עד כמה יש לו, אבל אין לו מעמד הלכתי מלא, זה לא בגלל שהוא לא נכון. מה שמשה פיינשטיין אומר זה נכון. סיכוי סביר שזה נכון. אבל אם אני לא יכול לשחזר את הנימוקים ולהשתכנע בעצמי, מבחינתי אין לזה מעמד הלכתי. זאת הטענה. לכן אני אומר שבמובן הזה, אין פה שום הלכה מיוחדת לנסתר. זה נכון בכל הקשר אחר של ההלכה. נימוקים הלכתיים זה נימוקים שאמורים לשכנע את הציבור. ורבי אליעזר הגדול, כן הבאתי את תנור של החנאי, שהביא כל מיני נימוקים, אמת המים וכל הדברים האלה, לא מעניין. זה נימוקים שבאים לגרום לי לשכנע אותי שאתה אדם גדול. אני מסכים שאתה אדם גדול גם בלי זה. אבל זה שאתה אדם גדול זה לא מספיק כדי שאני אקבל ממך את ההלכות. כל עוד לא שכנעת אותי. אם תשכנע אותי, אין בעיה. כן, זה מה שאומרים תמיד על... תשביע את הרץ קושיות ובעיות, הנוטריקון הזה של טייקו, אני לא יודע מי ימציא אותו, אבל אחרי שימציא אותו, גם מקשים על זה קושיות. כן? כשיבוא אליהו, אז אליהו יגיד, יפתור את הטייקו הזה. אז שואלים שמה, איך אליהו יפתור, אלו בשמיים מי? אחד התירוצים המקובלים הם, שאליהו יסביר לי למה זה נכון. לא שהוא ישתמש בסמכותו כאליהו הנביא, אלא הוא ישתמש בכישוריו כתלמיד חכם, כדי להראות לי ולהסביר לי בנימוקים למה זה נכון. זה אין בעיה, זה לא נקרא לא בשמיים מי. כל הרעיון של לא בשמיים מי, שאנחנו לא מקבלים הלכה אזוטרית. במקום שבו הנביא לא פועל בכובעו כנביא, אלא משכנע אותי בזה שזה נכון, אין בעיה, זה לא נקרא לא בשמיים מי. כמו כל תלמיד חכם אחר, אם הוא שכנע אותי, אז מצוין, אז אין שום בעיה. אז שוב ושוב אנחנו רואים, שלעניינים אזוטריים וסובייקטיביים אין מעמד בהלכה, או אין מעמד מלא בהלכה, יש ויכוחים קצת בהקשרים שונים, אבל בגדול אין מעמד מלא בהלכה, ואני טוען שזה היסוד לכך שגם למסתר אין מעמד מלא בהלכה, וזה חוזר ומחזק את מה שאמרתי בתחילת הסדרה, שנסתר פירושו הלכה אזוטרית. מבחינתי גם הלכה שבאה מהחלום זה נסתר, כמו שזה לא שייך לקבלה, זה מסתר, זה מיסטיקה. במובן הזה זה אזוטרי, זה סובייקטיבי. אוקיי? טוב, אני עוצר כאן.
שלום.
אוקיי, שיהיה שבת שלום.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.